שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בוו אב תשפ"א, שיעור בטסט הגדול בבני ברק, ואנחנו ממשיכים בנושא של החורבן של בית המקדש והגלות שנמשך עד ימינו מאותן סיבות. אנחנו הגענו לשאלה למה דווקא העניין הזה שקרה דווקא עם טיטוס וקודם כל אומר לנו המהר"ל שיוסיפון פה, דיברנו על זה שזה לא נכון מה שהוא כותב, שהוא היה, שטיטוס לא היה רשע, הוא היה מרחם, כי הוא היה בתוך המחנה של הרומאים והוא היה צריך לכתוב מה שהם רוצים. אבל סיימנו בשאלה של המהר"ל למה לא סיפרו דברים אלו על נבוכדנצר. על טיטוס מספרים מה שהוא עשה, לקח ספר תורה ופרס אותו, בא למישהי שמה ויצא מזה דם, כל מיני דברים מה שקרו איתו. למה נבוכדנצר שהכין את בית המקדש הראשון, שהוא היה רשע לא פחות ממנו, הוא שרף את בית אלוקים, למה לא יראה לו את כל מה שיראה לטיטוס? הרי בבית המקדש הראשון היה יותר קדושה מבית המקדש השני. היו עשרה דברים שלא היו בבית המקדש השני והיו בבית המקדש הראשון כל מיני ניסים. מסביר המהר"ל, יש לך לדעת שנבוכדנצר שהחריב את בית המקדש לא עשה את זה רק בשביל שעם ישראל לא היו רוצים להיות כפופים תחתיו, שהרי הם מרדו בו, כמו שכתוב בפסוק. ולא היה, ונבוכדנצר לא היה מתנגד אל עצם קדושת בית אלוקינו כמו זה, שבבית שני היו רוצים להיות כפופים תחתיו ובו לא מרדו מעולם, כי הקיסר שמרדו בו זה היה דבר קטן מאוד, הוא כבר מת. ועוד הרי בא רב יוחנן בן זכאי אליו, אף על פי שהוא לא תירץ רב יוחנן בן זכאי מה שהוא אמר לו, מניחים את החבית ולוקחים את הדרקון בצוותא, בצוות. בכל מקום הוא היה יכול להשיב לעצמו תשובה הזאת, הוא לא השיב. לא. ולכן, כאשר ראה דניאל את המלכויות האלו, הוא ראה נבוכדנצר שהיה זהב, ואמר בדניאל ב' אנט רישא דדאבא, אתה ראש של זהב. כלומר, אתה כמו הזהב שרוצה אתה להיות חשוב כמו הזהב שהוא חשוב. ובשביל שמרדו בו, לכן היה מחריב את ירושלים. אבל מלכות הרשעה הרביעית, מלכות אדום, רומא, ראה אותה דניאל שהוא ברזל, שהוא מקצץ, משחית ומכבד. כי אין כוונת המלכות הרשעה הזאת רק להשחית כמו המשחית, שהוא מקלקל בלי טעם כלל. לכן הרבה היום שואלים, כשאנחנו רואים את המלכות רומא הזאת, מלכות דום את האירופאים, האמריקאים, מה שהם רוצים לעשות, איך שהם גורמים עם הטכנולוגיות וכל התוכניות שלהם, לחסן מה שיותר, דילול אוכלוסייה, אותו רעיון נשאר מה שהיה אז ומה שהיום. רק לקצץ, להשחית ולחבל בכל מיני שיטות. להשתלט על כולם. חסר אותם, להשאיר רק חלק פה על כדור הארץ, כי אין כוונת מלכות הזאת, היא רק להשחית כמו המשחית שהוא מקלקל בלי טעם כלל. ולכן עשה לו לטיטוס הקדוש ברוך הוא כדינו, כמו שתכף יבואו לסמוך. אבל אם נודה לבעל יוסיפון שדיבר טוב, הוא מחה לא לשרוף, זהו כדרך הרשעים שמדברים בפיהם וליבם בל ימם. אפילו אם כן הוא דיבר ככה, אז זה השיטה שלהם, להתייפייף, אבל למעשה לתכנן, לחסל את בית, לשרוף את בית המקדש. או שעשה את זה אפילו לפי שיטתו של יוסיפון, כדי שיהיה בית המקדש תחת ידו, כדי להתעלל בקודש, לעשות בו כרצונו, להשתבח ולהתפאר בו. והוא התברך גרם שלא יהיה בית קודשנו ותפארתנו ביד הראל הטמא הזה, ולכן נשרף. כי אין ראוי למעלת קדושתו אשר שמו יתברך נקרא על הבית, שיהיה תחת זרים רשעים כאלו עד כדי כך, כמו הרומאים. אף זמן מה, שאפילו קצת זמן, שבסוף בוודאי יסרפו. אז לכן הקדוש ברוך הוא דאג שהוא יסרף מיד. אבל בוודאי הוא היה ראש המשחיתים את בית אלוקינו, לכן בתחילה ששלח נירון קיצר, שהוא לא היה בתכלית הרשעות, חיילים לירושלים, כבר היה מצוות הקיסר עליו שיהיה מחרים לירושלים. אי אפשר שלא יהיה בניין אחר, רק שיתגייר. ומאחר שהקיסר רצה להכריחו לדבר רע, שלא מוכן לו, וכל מי שירצה להכריח אחר לדבר שלא ראוי לו, עד רבה הוא מתחזק יותר כנגדו. זה דבר נראה בחוש ובטבע. וכאשר בא דבר על אדם להכריח את האדם חוץ לטבעו של האדם, שהטבע יותר מתקומם עליו ומתחזק כנגדו יותר. לכן היה מתחזק נירון קיסר ובסוף התגייר. כי הוא לא היה מוכן נירון קיסר על המעשה הזה. אבל טיטוס הרשע מוכן היה על הרשות הזאת. ומה שאמר שתפס זונה בידו ונכנס לבית המקדש, פירוש זה, שהרשע הזה כאשר נכנס למקום הקדוש לחבל, אין ספק שהיה יוצא ברשות הקדוש ברוך הוא ודבק באלוהי נחב. וזה נקרא זנות ודאי, כי על זה נמשלה כמו זונה, שכן בכל מקום גבי עבודה זרה כתוב, ויקרא י"ב, ולא יזבחו עוד את נבחיהם לשעירים, אשר הם זונים אחריהם. וכן גבי מולך שם, והכרתתי אותו ואת כל הזונים אחריו. וכן במדבר תבב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מעניין שהמר"ק לא הביא גם את מאמר חז"ל בסוף מסכת סוטה, שבעקביתא דמשיחא, זה הזמן שלנו, המלכות תהפך למינות. מלכות אדום זה רומא, זה אירופה וארצות הברית, יהפכו למינות. ומינות בחז"ל זה הנצרות הקמאית. וזה היום שולטת פה הנצרות הקמאית, לא הנצרות הקתולית. הנצרות הפרוטסטנטית, שמרטין לותר חרט על דגלו, שצריך לחזור ולהגיע לנצרות הראשונה, וזה אמינות. אז כתוב שמה, שבעקביתא דמשיחא, כל המלכות, לא יהיה מלכות שלא תהפך למינות. זה כאן פה בארץ. המלכות של העבר והמלכים, הם נוצרים פרוטסטנטים, מינים, שעובדים על פי הנצרות הקמאית. עם כל המבנה החשיבה של הזכות הפרוטסטנטית. ועד מיד אחרי זה כתוב, ובית הוועד יהפך לזנות. שיהיה מצב כזה, שבתי מדרש יהפכו לזנות. מה פירוש שיהפכו לזנות? זה מה שהוא אומר פה. אשר זונים אחריהם, הם יימשכו גם למינות הזאת. יהיה מצב שתלמידי חכמים יימשכו למינות הזאת. וכבר ראינו את זה. ראינו את זה כבר ב... 100 שנים האחרונות, 200 שנים האחרונות, כן, אנשים שהיו איתם רחמים, זה הרב קוק ועוד, הם זונים אחרי האמינות הזאת. אז על חז"ל לא הביאו, רק רצה להוכיח את זה רק מהפסוקים בתורה, שזונים, זנות, זה הכוונה היא אחרי האלילים. שבכל תקופה ותקופה של המלכות הזאת. ובא לומר שעכשיו, שבא להשחית את ביתו הקדוש, יתחבר לגמרי לזונה. יהיה עבודה זרה על ידי כוחות חיצוניות. זה לא סתם שזה, כי כבר בראש מקדם, גם בנפש שלו היה כזה. ועוד בא לומר שכאשר בא למקום קודשי הקודשים, ששם הוא היה הייעוד של המקום של השכינה עם ישראל, כי מקום ועוד השכינה היה על ידי אהרון, ששם היו לוחות הברית, שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל. וכן שם היה ספר תורה שנקרא ספר הברית, שהקדוש ברוך הוא יש לו חיבור עם עם ישראל. הנה התורה והלוחות הברית, שהם באהרון, הם עצם החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם ישראל. הוא לא מזכיר פה את מה שרואים. אורייתא וקודשא בריחו וישראל חדם. התורה והקדוש ברוך הוא וישראל הם חדם. זה מה שהוא אומר. חיבור, מעניין שלא הביא את המאמר חז"ל הזה. להראות את זה, שהתורה והלוחות שהם בארון, הם עצם החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ולפיכך על הארון היו הקרובים בפניהם איש של אחיו, כמר איש ולוויות. כן, של לראות על חיבור וחיבה, כמו איש שימשה כביכול של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וכשעלו לרגל, היו מגבים להם את הפרוכת והיו מראים להם את הקרובים. כלומר, שחיבת הקדוש ברוך הוא לישראל זה כמו זכר אין נקבה. אבל כמובן, זה דרך משל. כן, רק דרך משל. כי האדם לא יכול לתפוס דברים שהם מעבר לתחומי ההשגה שלו. אז לכן אמרו להם לפי תחומי ההשגה של חיבה ואהבה, מה החיבה הגדולה הכי יותר שיש? בין זכר ונקבה. בתוך הארון הוא חיבור ודיבוק על ידי התורה והלוחות. וזה שאמר שלמה המלך בשיר השירים, פרק ג' רפידתו זהב, מרכבו הגמן, תוכו רצוף אהבה. שכל המקרא נאמר על המשכן שתוכו רצוף אהבה, קרובים והלוחות. כך פשוט חז"ל. נמצא שכאשר תבין שהחסד עצמו שהוא האהבה, הוא תוך הארון. וכאשר בא רשע לקודשי הקודשים, למקום הארון, למקום לפחות שהיה הארון, ששם היה התורה והלוחות, ממילא גם בלי הארון המקום מסוגל אל החיבור האלוקי. אז הרשע הזה, שהוא בעל, עובד, עבודה זרה, כן, אז הוא נחשב שנכנס עם... נחשב שנכנס עם זונה, עם כוח העבודה הזרה שלו, עבודה אחרת, לא של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא גם עשה את זה בצורה ככה שזה יהיה גם כן בבחינה החומרית, שזה יהיה כך. הוא בא לרשת ולקחת את מדרגת עם ישראל. ולכן במקום ששם יש לישראל את החיבור אל השם יתברך, הוא נכנס עם הזונה שלו כמו שהתבאר. בספר התורה שלו, ספר הברית של ישראל, עם אביהם שבשמיים, ושם היה חיבור לגמרי עם ישראל. לכן אנחנו כל כך מתאבלים על חורבן בית המקדש, שבית המקדש זה היה המקום היחיד שהיה חיבור לגמרי של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וכשאין בית המקדוש ואין חיבור, באמת יש פירוט מהקדוש ברוך הוא, וזה נר הנרות. וזה שאמרו שהציע ספר תורה ועבר עליה עבירה. התורה, חיבור לגמרי, אז לכן הוא אין זונה, כדי להפריד. ונטל סייף, אומרת הגמרא, וגידר את הפרוכת, אז נעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא, כדי להטעות אותו עוד יותר, שהוא חשב שכאילו כביכול אצלו הקדוש ברוך הוא, לפי הרמה הפגנית, פרימיטיבית שלו, אין מושג של אלוקים, זה אליל. אז הוא חש... כדי שיחשוב שכביכול אלוקים הורג אלוקים. אבא חנן אמר, מי כמוך חסים כה, מי כמוך חסים. וקשה, שאתה שומע ניוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. כן? דבי רבי ישמעאל, בבית המדרש של רבי ישמעאל, שאלו מי כמוך באלים, השם מי כמוך, מה פרוש באלים? עם בין האלף של למד, באלמים. הקדוש ברוך הוא שומע את החירוף והגידוף שלו נגדו, והוא שותק. הוא שותק, כלומר שזה מגיע על קודש לעם ישראל. אבל בכל מקרה, הוא, איך הוא ככה שותק? זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אומר המהר"ל דא, שאדם שיצא, למה דווקא יצא? זה עניין נפלא מאוד. כי ביטול הקדושה שהיה לפרוכת, על ידי שהוא חתך אותו, קרא אותו, נחשב את הדבר הזה לשפיכת דם. כמו שגם הופיע במסכת יומא, דף כ"ג עמוד א', לגבי שני כהנים שהיו רצים בכבש של המזבח, כל אחד רצה להשיג את השני כדי לזכות בהקרבה, והרג חל את השני בסכין קודש, בא אבי זה מצאו מפרפר, אמר הנה כפרתכם, הרי עדיין בלי מפרפר, עדיין לא נטמע סכין. מסיק ללמדך, זה מה שיש לך בראש, אלא ללמדך שחמורה עליהם הייתה טהרתם של כלים, זה יותר משיחת דמים. למה? כי סילוק קדושה על ידי תומה יותר נחשב ממה שנחשב שיחת דמים. כי דבר הקדוש מפני קדושתו הוא נחשב אלוקי יותר מן הנשמה. אם הנשמה שעכשיו נצחו בשביל שהיא אלוקית, אין ראוי להביטול. או שכן הכלי שהוא אלוקי, קדוש, העסקים, לגמרי אין ראוי להביטול הקדושה על ידי תומה. שזהו כמו שפיכת דמים שהוא ביטול הנשמה. והוא חמור יותר משפיכת דמים. ולגודל מעלת קדושת הפרוכת, נחשב ביטול הקדושה כמו שפיכות דמים. ולכן, הקדוש ברוך עשה נס שאדם יבזבז משם. ויש כאן דבר עמוק עוד יותר. למה נעשה הנס הזה? שיהיה אדם מבזבז דווקא בפרוכת. עד שהיה פה שפיכות דמים, זה מופע של כביכול שפיכות דמים בפרוכת בפרט. וזה היות שהוא, הפרוכת הזאת, היה מבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. היה כזה גדר וגבול, וכל דבר שיש לו גדר והבדל, ברגע שמבטלים את הגדר, אז זה גם נחשב אליו ביטול לגמרי. וכאשר בטל הגדר הדבר, לכן עשה נס זה בפרוכת, והיה יוצא דם להראות קדושת המקדש, שנחשב ביטול הקדושה לגמרי שם. על ידי ביטול הפרוכת, שהוא הבדל וגדר של קודש הקודשים. ונחשב זה יותר משפיכות דם, שקדושת הפרוכת, קדושה נבדלת לגמרי. והוא סבר שהוא הרג את עצמו, זאת אומרת, לא רוצה להגיד את הקדוש ברוך הוא, כי הרשע היה חושב שהוא התברך הוא כוח בגשם. הוא משהו אלילי, חומרי. זאת אומרת, רוחני, אבל סוג רוחני חומרי. ובזה הוא הרג את עצמו, אין להליך יותר. ואם שהיה מחרב ומגדף, היה הקדוש ברוך הוא שותק, כי השם התברך קדוש ונבדל מכל ענייני הגשם, או התפעלות של הגשם. הקדוש ברוך הוא אין כזה מושג של התפעלות, וואי, ככה עשו לי. וכך נקרא חסין, כלומר, חסין לגמרי, לא מתפעל לאלה שמכניסים לפניו. כי במידת האדם, שהוא בלכס, המתפעל, מתחרה במקום. וזה בשביל שכוחו מוטבע בגשם, בגשמיות, בגוף, שהוא מתפעל. אבל השם יתברך אינו כך. ומה שתמצא אצל בני אהרון שמתו מיד זה מפני שהקדוש ברוך הוא מדגדג עם סביביו כחוט השערה. לא יודעים פה את המקור, המקור הוא במסכת בבא קמא דף נון עמוד א'. ואותם שהם סביביו, הצדיקים, שיותר הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, לא יסבור לקדוש ברוך הוא שיהיה בהם חטא כלשהו הכי קטן. כי לא יגור אצלו דבר חטא בכלל. לכן אין שום מיד. אבל את הרשע, כיוון שם השם יתברך מתפעל מדברי רשע, שהוא יתברך נבדל מהגשמיות לגמרי לגמרי, בכל מובן שהיא, גם בכל מובן של רוחניות גשמית, שמי שיש לו את זה, שהאדם מתפעל, שכל אשר יש בו גשמיות כלשהי, מה שהוא יש בו התפעלות. אבל השם יתברך אינו מתפעל, וזהו גבורתו. לכן אינו משלם לו מיד. שאז לא היה מאבד הרשע רק כשהיה נוטל את נפשו מן הגוף. אבל שמור לרשע להביא את נפשו בגיהנום שהוא אבוד לגמרי. מי שלמד מהפסוק מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים, אסיף עוד מם באמצע האילים ויצא אילמים, שלא תאמר שהשם יתברך צריך גבורה לכבוש את כעסו. לכן אמר מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כמו האילם שלא צריך לכבוש את הדיבור, שלא יוצא, רק מעצמו הוא כך. כך השם יתברך, מה שהוא אינו משיב למכיסים, לא מפני שהוא אינו מתפעל בכלל. לא כמו האדם שהוא מתפעל, שומע חירופים, אבל בכל זאת מתגבר על עצמו. יש בו חולים, אין כדי מה לא צריך בכלל כדי דבר. ואם יצא לשתוק, צריך לכבוש את כעסו בחוזקה, אבל השם יתברך אינו כך. ויש לך לדעת שהאילם נקרא אילם מלשון אלמות. כי מי שאינו יכול לדבר היטב, נקרא כבד פה וכבד לשון. ומי שאינו יוכל לדבר כלל, נקרא לם. כלומר, קשה כמו אבן, אלמות. להוציא ממנו את הדיבור. השם יתברך נקרא מלשון חוזק ותוקף, כמו ואת אילי הארץ לקח. לכך לשון אל ולשון אלם, אילם, עניין אחד ששניהם לשון תוקף. ולכן דרש מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כי האילם ואל הכל לאותו לשון. והעלמות אצל הקדוש ברוך הוא אינו כמו האילם שהוא בבן אדם, כי באדם הוא מצד שהוא קשה, לא יוכל לדבר, בעיה, מעצור לא יכול לדבר. אבל את השם יתברך, מפני שהוא נבדל מן הגשם, כך הוא נבדל ותקיף, קשה ולא מתפעל, ולכך אינו משאין ומחיסים. מה הוא עשה עם הפרוכת אחרי שהוא חתך אותה? אומרת הגמרא, נטל את הפרוכת, והצעם כמין גרגורטני, כמין סל גדול, והביא את כל הכלים שבמקדש, וניחם בהם, והושיבן בספינה, ללכת ולהשתבח בעירו, שנאמר וכן ראיתי רשעים קבורים בר ממקום קדוש יהלכון והשתכחו בעיר אשר כן עשו, אל תקחו קבורים אלא קבוצים, אל תקחי והשתכחו אלא והשתפחו. מסביר המהר"ן, קשה מה שאמר אל תקחי, זה בא לו לומר כך, ועוד מה העניין של קבורים, קבוצים, מה הקשר? יראה שהקשר הוא כזה. משום שכתוב במקום קדוש יהלכו, ולא כתוב במקום קדוש הלכו לשון עבר, רק לשון הווה, משמע עכשיו, כן, לשון הווה, משמע עכשיו, איך ייתכן לומר במקום קודש יהלכו והם נדברים? לכן דרש, אל תקריא קבורים. זאת אומרת, מפני שהם נדבצים לשבח את עצמם, מכנה אותם הכתוב לכנאי שהם קבורים, שהם הפך הדבר הזה, שהקבורה גואל לא שכחה ואין זה שבח להם. וכן אל תקחי והשתכחו, כלומר שהכתוב מכנה אותם לגנאי שהם היו משבחים עצמם לקנות שבח לדורות, והוא מכנה אותם לגנאי, כמו השתכחו, קורא להם והשתכחו בעיר, שכן עשו. כל פנים, טיטוס נוסע באונייה, תמון העיר שלו, כל השלל של בית המקדש, עומד עליו נחשול שבים להטביע אותו. על טיטוס אלוקים אין מושג של אלוקים אחדותי, אלא זה מין אל, שעם כוחות מוגבלים, כמו איפה היה אלוהים בשואה, משהו מוגבל, רמה פרימיטיבית של תפיסה של אלוקית. אז הוא אומר, כי מדומה אני שאלוקים של אלו אין גבורתו אלא במים. לכן כשהייתי ביבשה, הוא לא עשה לי כלום, כי הגבורה שלו לא ביבשה, הוא אל רק של מים. אומר המהר"ל אשת דקדק, ולמה מידתו של הקדוש ברוך הוא לבית רשעים במים? הרי זה בדיחה, אבל בכל מקרה, אנחנו רואים תמיד שהקדוש ברוך הוא מהבית רשעים ככה, וכשמדובר על משהו גדול, וזה במים, מבול, בים סוף, את המצרים. שכן הוא האמת, שדרך של רשעים להיות נאבדים דווקא במים. מצד הנפעל, מצד הרשעים, דע, שאין דבר שראוי לרשעים כי עם המים. כי המים הם מוכים את הצורה. ולכן נאמר אצל מים, וימח בבול, וימח, וכן אמחה. שהקדוש ברוך הוא ברא ויצר את האדם, וכתוב אצלו, וייצר השם אלוקים, נתן לו צורה. והקדוש ברוך הוא על ידי המים מוחה את הצורה, שהוא עיקר יצירת האדם. זאת אומרת, המים גורמים לאדם שאת כל הצורה שלו מתנפח לגמרי, ומאבד את כל הצורה שלו. אבל לא כן האש. אף אגב שהאש שורף, והצורה הבטלה, מכל מקום, זהו במקרה, כי על ידי האש שורף הדבר שהוא הנושא את הצורה. על ידי זה בטלה הצורה מעצמה, לא ישירות מהאש. ומכל מקום, אין האש מבטל את עצם הצורה, אבל המים הם מבטלים וממחים את הצורה עצמה. ואל יקשה לך שדבר זה שייך בצורה מצוירת, וכותל שייך מחוי, בצורה על ידי המים. אבל לא כן צורת האדם. כותל שייך, אם כל מיני פול על ימיים הרבה זמן, עד שזה מתחיל האבן להשתחק ונמחה הצורה שעל הקיר. אבל לא כן צורת האדם, זה לא קשה. למי שמבין שמכל מקום עיבוד המים זה נקרא מיחוי, ובצורה שייך הרי מיחוי. וכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר, הוא עיבוד לרשעים, מביא עליהם דבר שהוא מיחוי אל הצורה, שזה עיבוד לעצמות שלהם, הצורה. ובחיבור גבורת השם, שהוא כתב, הוא אומר, התבאר שם בכמה מקומות את הדבר הזה. ודע שהרשע יש לו כוח והרוע, וזרוע ביותר. ונמס ונשפח כוח הזרוע שלו במים, עד שכוחו נמס במים, הנגרים ונשפחים ארצה. ולכן מאבד הקדוש ברוך הוא את כוח זרוע רמה של הרשעים דווקא במים. דווקא ברשע הזה היה סובר שהוא התברך כוחו במים בלבד. ולכן מאבד הכל במים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. הסביר המהר"ל, לפי שהוא היה מזרע אדום, ידוע שכל המלכים וכל המלוכה והאצולה שמה, כולם ברומא היו מזרע אדום. ולכן קרא אותו בן בנו של עשיו הרשע. עלה אמר ככה, אמר לו בסדר, בוא נראה אותך, תעלה אל היבשה. ואז אני לא אלחם איתך עם משהו זהו. אני, יש לי, כאלה, תכניס יתוש קטן. הוא ידמור אותך לגמרי. וניקר במוחו 7 שנים, איכשהו על היבשה. למה 7 שנים? הרי אין שום דבר שבמקרה זה כך קורה. הכל עם חשבון. לפי שזה החשבון, הוא ריבוי 6 שנים. כמו שאמר גם כן, 7 שנים בצרו אומות העולם את כרמיהם מדמם של ישראל. עוד פעם, 7 שנים, כמו בדרך אחר, יצאו משבעה דרכים, ינוסו. לגבי כשמדובר על מפלה של ישראל, הכל. וכן פירוש 7 יפול צדיק, במשלי כ"ד, וכן הרבה. כי המספר הרבה הוא 7. ותם הדבר הזה, אין כאן מקומו, והמר"ן מסביר את זה בהרבה מקומות אחרים. כל פנים מספר 7 הוא מספר שיש בו ריבוי, ולכך היה מנקר למוחו 7 שנים. יום אחד, אומרת הגמרא, אבקר חליף, הבבא, כן, הוא עבר על דלת של בית מלאכה של נפחות, שם המכה עם הפטיש, פתאום הפסיק לנקר לו את בראש. אז הוא הביא אנשים שהם דפקו לו ככה כדי שזה לא ינקר לו. אם היה מגיע יהודי, לכל אחד נתן פרס, יהודי היה אומר, תגיד תודה שאני לא אוהב אותך. אבל אחרי שעבר זמן, היתוש כבר התרגל לדבר הזה, אז המשיך, כבר לא עזר. אמר רבי חנן פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומא, כשמת טיטוס, פצעו את מוחו ומצאו בו ציפור דרור. ציפור דרור זה הציפור הכי קטנה, משקל 2 סלעים. ומתנית כמה, תר מופיע הביתה כגוזל בן שנה משקל בית ליטרים. אז פה, קודם כל, מה שחדר אומרים בעיקר פה, להראות למה דווקא את המספר הזה. אמרנו שהרשע היה מחבל. רשע מחבל ומשחית יותר מכל הרשעים, כמו שגדר את הפרוכת, לכן כמידתו נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא. שהיתוש היה מנקר במוחו, רצון לומר שהיה פועל ומחבל בו. כוח מפסיד, וזה כוח היתוש, הוא מחבל, הוא קציצה והשחתה כמו מידתו של טיטוס. היה כל מנקר, על מלע, היה כל פעם קצת טיפה בשר, היה נבלע לו. היתוש. ולפיכך אמר, בסמוך שמצאו במוחו כציבור דרור משקל בית סלעים, וכגוזל בן שנה משקל בית ליטרים, והבן מאוד את העניין, נפלא, קודש פה. כי לעולם היתוש, אם בן שם זה היה משקל בית סלעים, או שהייתה גוזל בן שנה משקלה בית ליטרים, כי לשתי הלשונות היה ביתוש מספר שנים. וזה הכל נגד זה שהיה מקצץ ומשחית ומפריט. וכל מי שמקצץ, משחית ומפריד את הדבר השלם לשניים, כמו שהוא עשה עם הפרוכת, אין מידתו מידת האחדות. כי הקציצה והשחתה מפרידים את הדבר, אחד מהשני, שהוא אחד. ולכן לא נאמר ביום השני של בריאת העולם כי טוב. כי כשהיה יום ראשון, זה היה יום אחד. יום שני זה כבר פירוט ששתיים, לכן לא נאמר, לא נאמר בו כיתו, כי בו היה הבדלה והפירוט. ולכן כמו שהיה כוח טיטוס, כוח השחתה, הייתה גם כן ההשחתה פועלת בו. ומה שאמר כמשקל, ציפור דרור משקל שתי סלעים, או כגוזל בן שנה משקל שתי ליטרים, כלומר שהיה כוח חזק ושלם פועל בו. לכן אמר כציפור דרור שהיא בריאה שלמה, גם כן, או כגוזל בן שנה, זאת אומרת כוח שלם בזמן כאשר הוא בן שנה. ואמר שהיה משקלו בסלעים ומשקלו בקליטרים, שזנו לומר שהיה כוחו על החלוק, על החילוק והפירוט לגמרי. שניים, שתי סלעים או שתי ליטרים, לא אחד, שתיים. שתיים זה גם כן פירוט כמו שהוא עשה. לכן היה משקלו שתי ליטרים או שתי סלעים, וזה על השחתה של פירוט. ומה שהיה בן שנה, מורה על שלמות הכוח, שהוא היה כבר בן שנה, והיה גודל כמו אחד, כמו אחד בן שנה, כמו גוזל בן שנה. לפי דעת הכל מפני שהיה חטא שלו, שהיה בו כוח השחתה, לכן היה פועל בו גם כן כוח שהיה משחית בו. והכוח הזה הוא יתוש, לכן היה בן שנה. ואם לא היה זה יתוש גשמי, אין זה קושייה. כי היה פועל בו, גם אם לא היה גשמי, אז אפשר לפנות הרעיון פה מה שהיה פה, שהיה פועל בו כוח יתוש מופשט. כי כוח היתוש הוא כוח משחית ומחבל. זה שמו כסיפור דרור משקל בסלעים, כגוזל בן שנה. תמיד המהר"ל מסביר שהעיקר פה זה לא מה שחז"ל רוצים להגיד את הדבר הגשמי, כמו המנסות הפרוטסטנטית. העיקר זה הרעיון שמונח מתחת. אבל גם אם לא היה בפועל הדבר הזה, היה לזה משמעות עמוקה ביותר, כוח המחשבה והרעיון והסמליות. אם כן, זה שמו כסיפור דרור משקל שתי סלעים וכגוזל בן שנה, משקל בית ליטרים, אבן את זה היטב ואל תשגיח עוד פעם בדברי המעביל עזריה מהאדומים. עזריה מהאדומים היה זמן קצר אחרי מרטין לותר, הכומר יימח שמו, והוא כבר קלט את הדת הזאת ואת את הסיפור, את מבנה החשיבה של הנצרות הזאת, שהכל צריך להסתכל בעיניים מגושמות וגשמיות, ולכן כך צריך לקרוא את חז"ל. ומה שלא ידוע, לא, אז אין כזה דבר. כן, לא ראיתי איזה ראייה, לכן יש לו קושיות על חז"ל, כן ראינו, לא ראינו. ואת העניין הזה שצריך לעשות רפורמות, ואת אומרת, צריך לזקק את הכתובים, ישר אחרי איך שהגיע מרטין לותר. והוא כתב את הספר שלו, מאור עיניים, הכל עיוות אחד גדול מההתחלה עד הסוף שם. שזה יהיה מתאים לשכתב את דברי חז"ל לפי הנצרות הפרוטסטנטית. אשר הגדיל לשונו נגד דברי החכמים בספרו, שהוא מלא נאצות, כי כבר ישבנו על דבריו בחיבור בר הגולה. לא צריך לומר שהיה זה אפילו יתוש ממש. אפילו לא היה יתוש ממש. כי אמר, זה יכול להיות, כדי יתוש, הוא יודע בדיוק כמה הגודל של הראש של טיטוס היה, וכמה בכלל הראשים היו אז בגודל. הכל יודעים איך שוויון פרוטסטנטי, לפי מה שהיום. על מילה יש לו קושיות. וצריך לזקק את הזה, את המקורות, ביקורת המקרא והתלמוד, שזה עצם מהותה של הנצרות הפרוטסטנטית, על ידי נצרות השוויון. שוויון בדברים שמוזכרים, שוויון שאין כזה דבר סמכות. מי שכתב את זה, ענקים שיהיו להם בוח הקודש, אין הכל שוויון. העתק הדבק, כמו שאמרתי לו, זה דיבר על האפיפיורים של הקתולים, צריך לעשות את העתק הדבק, והתחיל לדבר ככה נגד חז"ל. אם כן, אז גם אפילו אם זה לא היה גשמי, זה הרעיון, יש פה את הרעיון, גם הוא היה צריך מזה להתפעל, רק הוא היה אדם מושחת, ורצה רק להשחית אותו עזר מן האדומים, לכן זה לא עניין אותו בכלל. כן הדברים שהם פועלים באדם שווים, כמו שחושב, כפי שהחולה נפש זה מרטין לותר אמר שהכל יהיה שוויון, הכל זה בשוויון, שווה. יש לפועל הפועל הכוח, קציצה והפרדה, ויש פועל בו כוח החמימות, וכיוצא בו. כל מיני כוחות שהם לא פועלים בצורה, באותה צורה, בצורה שוויונית, שאתה יכול למצוא להם בסיס שוויוני לגבי הפעולה שלהם. כולם אטומים, כולם חלבונים, כולם זה, כמו הנצרות הפרוטסטנטית, כן, הביולוגיה והכימיה והמתמטיקה של הנצרות הפרוטסטנטית, עם עיוות של כל המציאות. אם כן, טוב, לפחות אחרי פיזיקת הקוונטים כבר, אז מי שלא פה מסתרים את זה פה בארץ, אני יודעים שכבר כל אלה שעוסקים שלו של המדעים אומרים שהמדע היום זה תיאטרון, פילוג תיאטרלי, זה תיאטרון. תיאטרון, נרטיב, סיפורים, מדעי הטבע, כל שכן מדעי החברה והרוח, כל שכן הרפואה, אפידמיולוגיה, ביולוגיה, כל זה שזה בכלל רפואה מדורגת משהו בין מדעי החברה למדעי הרוח בכלל, לא למדעי הטבע. מה שמתעסקים, מעבדות וזה, הם לוקחים ממדעי הטבע. גם בפסיכולוגיה לוקחים מדעי הטבע כל מיני דברים במעבדות לבדוק, אבל זה לא מדעי הטבע. זה בין זהו לבין מדעי החברה לרוח. אתה מגדיר פה מה זה חיים של אדם, מתי צריך להתקח, מתי לא, זה לא קשור בכלל למדעי הטבע. אם כן, מה שאמר, ששמע קול מרזפתא והשתיק, מה שציטוט, שהוא שמע פתאום את הקול של הפטיש, של הנפח, פתאום השתתק היתוש, הוא ניכר לו, הוא שמע כל הזמן בקול שלו בומים גם כן, כמו
פטיש. איך היתוש היה לו מקום במוח?
או, זה של הזרם מן אדומים, הפרוטסטנט, איך זה יכול להיות? כן, זה מה שאתה אומר, למה אתה עושה שוויון? הנה,
במציאות.
כן, זה במציאות של היום, נכון? ניקח מוח של אדם היום. ונאמר שלו שכמה שהיה הוא שיהיה שוויון פרוטסטנטי. כך היה המוח של טיטוס גם כן. אז כמה אין, אז כמה שתיקח פה במוח? הרי מוח של טיטוס לא היה כמו המוח של היום. אז כמה המוח של היום? ככה? אז אין יכול להיכנס. אז לכן התאומה הזאת של פרוטסטנטית, כן? היא הפך המציאות. אי אפשר לעשות שוויון בין שום דבר היום לשום דבר של פעם. אי אפשר, אתה עושה שוויון, אתה אומר ככה, המוח של טיטוס ודאי לא היה יותר גדול הרי מהמוח של היום, נכון? נכון, אבל זה היה הרצות הפרוטסטנטית, שוודאי שיש תמיד שוויון, של טיטוס...
לא שוויון עכשיו,
מה? לא, אתה אומר שהמוח של טיטוס היה ודאי כמו הגודל של היום. לא, מה שפעם היה זה לא מה שהיום. א', ב', היו אנשים, כן? שהמוח שלהם גדול מאוד, וגם היום יש כאלה. אפילו שהמוח גדול. אבל השיעור הפרוטסטנטי לא נותן להבין, הרי יש שוויון.
אני לא יודע מה לדבר עם מוח, הראש, כל הראש.
כל הראש היום, לוקחים של היום, ואנחנו אומרים שוויון. כן, נכון, אנחנו אומרים שלא יכול להיות שטיטוסי על הראש יותר גדול. למה? כי יש שוויון. אם היום זה ראש כזה קטן, אז זה הנצרות הפרוטסטנטית, שהיא אומרת שלא יכול להיות, לא יכול להיות מצב שלפני 2000 שנה זה היה שונה מהיום. אין מצב. יש שוויון בהכל, בצורה פנאטית וקיצונית.
לא שאין לי שוויון
עכשיו. מה, לא מה? נניח הראש של טיטוס היה כזה גדול, כן?
כזה?
כן, נניח, אוקיי? נניח, מה?
מה זה, ראש של פיל?
לא ראש של פיל, פחות קצת מפיל, ככה. כן, אז אין כאן שאלה. מתי השאלה מתחילה? כשאני עושה שוויון, המוח של היום זה כמו המוח של אז. בגודל, בכל. ושלא היו אז כל מיני אנשים שונים שהיו להם ראש חשים גדולים. היו שם נבוכדנצר, מופיע שהגודל שלו, הגובה, היה מה? איפה אתה רואה כזה דבר היום?
טפח, פושחה.
יש גם טפח, אתה רואה בן אדם כזה היום?
ופחדון מהיום.
כן, אז נו, אז איך זה יכול להיות?
עם הרגע אתה תורך.
אתה רואה, אתה רואה, אז איך זה יכול להיות היום אין כזה דבר? אין כזה דבר, איך זה יכול להיות? ככה אומרת הנצרות הפרוטסטנטית, האקדמיה, שזה המנזר של האקדמיה, של הנצרות הפרוטסטנטית. אם יש שוויון בכל דבר, למה? כי ככה חולה נפש מרטין לותר קבע והוא השליט את זה, הם נלחמו באוניברסיטאות, כבשו אותם ופרצו מתוכם, והיום האקדמיה, לכן זה בלוף אחד גדול, הכל שוויון. לפי הנצרות הפרוטסטנטית זה הציוד החומריות. טוב, אם כן, נמשיך הלאה. אם כן, זה מה שהוא אומר, שהוא שמע את הקול הזה של הנפח, שהוא מקבל שינוי, טוב שותק, עד שלא היה כוח אל השינוי הראשון. עד לאחר 3 ימים, או 30 יום, ושוב לא היה כבר שינוי, זה חדר וחדרה למה שהיה לפני כן. אומרת הגמרא, אמר אביי, אחלטינם, הפה שלו היה נחושת, והציפורניים של ברזל. כן? אז שוב, איפה רואים כזה דבר? הרי אצלו נעשה כל מיני ניסים הרי. כל מיני ניסים. השם עשה נס שיבצבץ דם מהפרוכת, כדי שהוא יחשוב שהוא הורג את האלוקים. הדרגע שמתחיל פה עניין של ניסים, אני יכול כבר כל מיני דברים. וכשמת, רצו לשרוף את האדם הזה, ולפזר את האפר שלו על 7 ימים. כדי שהאלוהים של היהודים לא ימצא אותו. וימיד אותו בדין. עד כדי כך התפיסה הייתה אלילית מה זה אלוקים. אמר לו דינה דאו גברא במאי, במאי זה פסיקא נפשי. כן. והוא ביקש שאחרי שהוא ימות, שישרפו אותו ויפזרו את האפר ל7 ימים. אלוקים לא ימצא אותו, ימיד אותו בדין. אם כן, משהו גזר על עצמו, זה מה שעושים לו למעלה. רק שמה זה אפר רוחני, אבל בדיוק מה שהוא ביקש. ומפזרים את זה על 7 ימים. אומר, אם כן, אומר המהר"ל, שהעניין הזה של פיו של נחושת, צריך לומר, קודם כל, למה דווקא זה כך? כל דבר יש משמעות וסמליות של מידה כנגד מידה. הכוח הזה שהיה פועל בו, היה לו טבע של נחושת, שהוא קשה. איפה רואים שזה קשה? שכמו שנאמר בישעיהו, ממחת, אנחנו לא הולכים לתיאטרון האפילוגי של המדע כדי לדעת שנחושת קשה. אלא בלי תורה אנחנו לא יודעים לנו כלום, שום ידע. אלא הכל מהמקורות שלנו. וישעיהו ממחת, הוא מצחך נחושה. וזאת אומרת שהיה כוח הזה, כוח קשה, שאז פעל פועל שלו, מה שהיה פועל השחתה בטיטוס הוא קשה ביותר. והציפורניים שהוא היה מסרד בו, של ברזל, שהתייתוש היה מסרד בו, לפי שהברזל יותר קשה לסרד ולהפריד. ופירוש העניין הזה, כי כוח זה היה לו טבע של כוח נחושת. לא נאמר שהכוח שלו היה פועל בקושי, הוא נחושת מופשט. כן, גם ברמה הסמלית, זה בכוח מופשט, וכן ציפורניו היה להם כוח של ברזל, שהוא חד. זה לא צריך אפילו ממש ברזל, אלא אפשר אפילו לומר שהכוונה שמשתה כמו הכוח של הברזל, שנקרא, אבל פי שאם כתוב כל, אין שום סיבה לא לומר שזה היה כך, במצב של נס. זה נקרא שהיה לו כוח חד מאוד, וכמשמעו, אין צריך לפרש שאין יצירה נמצאת כך. מה, כן? וכי אפשר לומר גם משהו, כי זה היה פה גם נס, וגם אנחנו לא יודעים, לא ראינו ראיה, אם אנחנו לא ראינו בעיניים המוגבלות שלנו, את לא אומרת שזה בכלל, שיש כזה מצב שקיים כזה מנסוק. ומה שאמר שנכנס בחותמו, היינו כוח אחר שיתוש בעצמה אינה בריאה, שאין בעצם, ואינו חי 12 חודש. לכן נאמר שכאן זה היה לקוח הפועל בלבד, כמו שהתבהר. וכל העניין הזה היה ראוי לטיטוס המחריף והמשחית, שיבוא עליו משחית ומקצץ, שהיה לו כוח קשה, שהשחתה הוא על ידי 2 פנים, האחד בכוח שהוא מכה ודוחה את האחר להפסידו, והשני זה הקציצה. ואלו שני הדברים ידועים. לכן כנגד זה, אמר שהיה פיף של נחושת שהוא קשה ומורה על כוח קשה, וכנגד הקציצה אמר הגלב שהוא מסרט ומפריד בו את הברזל. ולכן מה שאמר שהוא ביקש שישרפו אותו כדי שהאלוהים לא ימצא אותו, כן, יש בו תמיה. וכי כל כך טיפש הבן אדם הזה היה שלא ימצא אותו הקדוש ברוך הוא אם ישרפו אותו. אבל פירושו מפרום שום שמידת טיטוס שהיה משחית ומחבל, בפרט לבית אלוקינו, אז הוא גזר על עצמו כפי המידה שלו. והגזרה הייתה גזרה ממש. רק שכל אחד גוזר בעצמו את המידה של עצמו. כל אחד בעצם מעניש את עצמו. כמו שהיה בחייו, שהיה משחית, גם אתה גוזר על עצמו חיבול והשחתה שיסרפו אותו, וטוב לעצמו של רשע שיהיה לו השחתה וכיליון, והתפזר האפר על 7 ימים. שלא יהיה נידון. לכך גזר הרשע על עצמו, כך, כמו שאמר שגזר שיפזרו את האפר שלו על 7 ימים. היינו כיליון גמור שלא ימצא אותו לדין, וזה נקרא שהוא פסק על עצמו, אך מפני מציאותו, שהיה לרשע טיטוס, כוח שיש לכל הנבראים, מצד הזה יש לו בחינה מיוחדת, שאין הרשע מיוחד לדבר הזה. כך שיש פה שתי בחינות. הבחינה האחת, מצד הרשעות שלו, ומצד הזה הוא גזר על עצמו את ההשחתה והחבלה, וראוי לו אפיסה ולפזר את האפר שלו על שבע ימים. מפני שיש לו גם מציאות בעולם, כמו שיש הרי לכל אדם, יש מבחינה מסוימת, יש לו בחינה שמחוברת לכל אדם, שהוא נמצא במציאות זמן, בפרק זמן מסוים בעולם הזה. אז יש לו חיבור ולא הפרדה. לכן כל יום שורפים אותו בעולם העליון ומפזרים את האפר הרוחני הזה, שזה שם השריפה, ושם כתוב שזה פי 60 יותר מהאש הרגילה, האש הרוחנית. על שבע ימים, כמו שהיה משחית ומחבל וכמו שגזר על עצמו. וחוזרים ואוספים את האפר מצד שהוא משותף, הרי גם עם שאר הנבראים. וזה דין הרשעים בגיהנום, שיש להם בחינת ההפכים. כי יש להם בחינת מצד רשעתם, שהוא הפך הבחינה שיש להם מצד עצמם. ולכן הם נדונים בדבר זה מבואם דברי חכמים, כמו שבאו למקום אחר. ולכן מפזרים לרשע את האפר כמו שהם מעשיו, כמו שגוזר על עצמו, וחוזרים ואוספים את זה כמו שראוי מצד עצמו, לא פרסופים, וזה דין הרשע. וכל זה הוא לא גשמי כמובן, כן? כמו שאמרנו, כי אין זה אפר ממש, זה שבעה ימים ממש. רק הכל כפי מה שראוי להיות הנידון הרשע הזה. אז נפסיק פה. תודה לכם ההזנה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם אחרי תשעה באב, שהצום הזה כבר יהיה, שבאמת נתאבל עם כל הלב, זה שהקדוש ברוך יראה כמה אנחנו רוצים את בית המקדש, שיחזור אלינו ויחזור לבית המקדש במהרה בימינו אמן.